חי תמיד איתי כוחה.
מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל, שקולים הם ישראל כצבא השמיים. נאמר כאן שמות, ונאמר בכוכבים שמות, שנאמר, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. אף הקדוש ברוך הוא, כשירדו ישראל למצרים, מנה מספרם כמה היו. מספר, מעצם טבעו, מבליט את המכנה המשותף של הדברים הנמנים, ומטשטש את ההבדלים הקיימים ביניהם. לעומת מספר, קריאת שם משקפת את המיוחד והשונה שיש בכל פרט ופרט בפני עצמו. בכל יהודי קיימות שתי הבחינות גם יחד, מספר וקריאת שם. מספר רומז לנקודת היהדות שהיא שווה אצל כל בני ישראל. קריאת שם רומזת לסגולה וליתרון המייחדים כל יהודי. לכן התבטאה חיבתו של הקדוש ברוך הוא לישראל בשני דברים אלו, כדי להודיע גודל חיבתן הן מצד נקודת היהדות המשותפת לכולם, והן מצד מעלתו המיוחדת של כל יהודי ויהודי כפרט. ועל דרך מה שנאמר, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא.
שמיים מלאים עננים וניצוצות של כוכבים סובבים את העולם. כוכבים כמו בני אדם שמאירים את העולם, ויש אור לכולם. אם נתחיל לחשב שלא נראים, אבל כוכבים כולם. ואם נעמוד יותר קרוב נוכל לראות את האור הטוב ונעיר את העולם. אם נתחיל לחשב כולנו יחד עם אהבה בלב, נוכל בלי שום פחד, וגם נשכח את הכל. רק אז העולם יהיה ביחד, ולא נשכח.
מרכז העולם יהיה ביחד ולא נדע מלחמה, הכל יהיה כמו בחלום כשיבוא שלום. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, כ"א בטבת תשפ"ד, 2 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות, עם הכותרת הבלתי נתפסת של בגץ המנותק מעבר להחלטה, למהות, לפרטים, עצם התזמון כל כך אבסורדי, משהו פה לא סביר בעליל, אם מדברים על עילת הסבירות, אז התזמון פשוט באמת בלתי מתקבל על הדעת. אתמול קיבל בגץ את העתירות נגד התיקון לחוק יסוד, השפיטה, שביטל את יכולתו של בית המשפט להתערב בהחלטות הממשלה מכוח עילת הסבירות. פרשנים כותבים שזהו פסק הדין הדרמטי ביותר מאז פסק דין בנק המזרחי, בכך שלראשונה בישראל בגץ מתערב בחוק יסוד בשל תוכנו ועושה שימוש תקדימי בדוקטרינת הקיצונית של התיקון החוקתי הבלתי חוקתי. אתם מבינים מה זה אומר? לא כל כך תרגישו נעים, זה מין חידוש מחודש ולמדני ווירטואוזי של השופטים. פסק הדין משנה את מבנה המשטר בישראל ומציב את בית המשפט לא רק מעל הרשות המחוקקת, אלא אף מעל הרשות המכוננת. 8 שופטים קבעו כי יש לקבל את העתירות ולבטל את החוק, ואילו 7 שופטים בדעת מיעוט קבעו כי יש לדחות את העתירות. זאת הכרעה על חודו של כל בבית המשפט העליון. והרבה תגובות על העיתוי, על התזמון, על הניתוק של שופטי בית המשפט העליון מהמציאות הישראלית, מעם ישראל, מלוחמיו. הנה כמה ציטוטים. יאיר שלג כותב, תודה רבה לכם, לא איזה איש ימין, כן, תודה רבה לכם שופטי בגץ, המלכתם היום את ביבי לעוד כמה שנים, מקווה שלפחות בעיניכם זו החלטה סבירה. וזה נכון, אולי זה מה שמעודד בהקצנה הזאת של שופטי בית המשפט העליון, עוד מעט נדבר על זה. חברת הכנסת מאי גולן כותבת, מפאת כבודם של לוחמינו הגיבורים למען חללינו הקדושים שנפלו על משמר ארצנו ולמען חטופינו בשבי החמאס, אני בוחרת באיפוק ובוחרת לדחות את תגובתי למעשה הבריונות הדורסני שביצע בית המשפט העליון נגד העם היושב בציון. ישי שנרב כותב, כן, בואו נחזיר למרכז העיסוק את פטריית הרעל המשפטית בדרך הקיצונית ביותר שניתן לעלות על הדעת. מה כבר יכול להשתבש? זה מה שבעצם אומרים לנו שופטי בגץ, אבל לא נשכח ולא ניגרר. בנימין הולצמן כותב, שופטי העליון לא ידעו להתעלות לגודל השעה, להתעלם עכשיו, ותפקידנו עכשיו להתעלם, עכשיו מנצחים. אחרי המלחמה יהיה מספיק זמן להסדרת בית הדין לחוקה, שליחינו נהרגים כעת עבורנו, לא נחלל את זכרם במריבות. מושיק קוברסקי כותב, לא מתכוון לדבר ולכתוב על פסק הדין של בגץ, כי זה אלבון לחיילינו המחרפים את נפשם לעסוק בקשקוש הזה, זה פרגון מיותר לחבורה המנותקת והאליטיסטית, שמשיקולי אגו דוחפת את נוכחותה המיותרת לאירועים הרי גורל שמתרחשים פה בנקודת זמן זו, לא נעורר את מלחמת האחים, יש לנו אויב צמא דם לנצח, זמן הטיפול בנושא יגיע, אם לא מחר, אז מחרתיים. הרבה תגובות ברוח הדברים האלה ביום הזה. מכולם הכי נהניתי מפרופסור יובל אלבשן, משפטן מוערך, שבדרך כלל מגיב וכותב מאמרים שבהם הוא מסביר מושגים משפטיים וכולי. ואתמול בערב, דקות אחרי ההחלטה המקוממת של בגץ, בראש ובראשונה היא גם מקוממת במהותה, ההחלטה עצמה, אבל בעצם התזמון שלה, והוא כותב כך, התבקשתי לכתוב תגובה לפסק הדין שפורסם הערב, וכתבתי כך, שימו לב, מה התגובה של הפרופסור של המשפטן יובל אלבשן, רסל עמיחי אוסטר, בן 24 מקרני שומרון, נפל היום על משמרתו בקרבות הגבורה בעזה, עמיחי שמע על מה שהראה באמצע טיול בעולם, עלה מיד על טיסה ארצה, לבש מדים וירד דרומה, שנהיה ראויים לו. זאת התגובה שלו, של המשפטן, להחלטה של שופטי בגץ. אני חושב שבאמת יש החלטות מאוד מנותקות מהעם, מרוח העם, מהצדק לעם, אפשר ללכת אחורה, באמת בסוגיות שלמות של ביטחון ישראל, מסורת ישראל, עם ישראל, כל אחד ובאמת ויכול להיזכר בפסיקת בגץ הכי מזעזעת שהייתה, אני יודע, סביב הגירוש מגוש קטיף, או סביב נושאים עמונה, עניינים ביטחוניים של גירוש מחבלים עוד בתקופת רבין המנוח, נושאים של שמירת זהותה היהודית של המדינה, בגיוס בחורי ישיבות, חוק טל, באמת שורה של החלטות שבהם בגץ היה מנותק מעם ישראל, אבל אולי באמת בהיסטוריה התזמון של ההחלטה הזאת, מעבר להחלטה עצמה, בעיתוי הזה, זה באמת הרגע הכי מנותק בתולדות בגץ, הכי מנותק מעם ישראל, מרוח עם ישראל, ובאמת כרגע לעניין הזה, זה לא משנה האם ההחלטה היא בעד המהפכה, הרפורמה המשפטית, או נגדה, או אם קוראים לזה הרפורמה, המהפכה המשטרית, באמת, אף אחד לא רוצה, מה זה אף אחד? חוץ מהקיצונים, חוץ מאלה שרוצים לפלג אותנו, הם מאוד רוצים את זה עכשיו. אבל כמה צריך להיות מנותק ודורסני, ובאמת לפעול מתוך איזה מין דחף כזה, דורסנות בלתי נשלטת, כי הרי זה לא טוב כביכול האינטרסים של שופטי בגץ בעיתוי הזה, הרי זה מה שיגרום לתחושה כמה צריכים בדחיפות לעשות את אחרי המלחמה, כן? לעשות את הרפורמה המשפטית הזאת. אז האינטרס כאילו של שופטי בגץ היה לא להחליט בזה עכשיו בסוגיה הנפיצה והרגישה, אבל זה חזק מהם, הם לא יכולים, זה בגנים שלה, אפשר להגיד בגנים, חלק מהם, אם הם דור שני, הרי הכל שם זה משפחה, ואתם זוכרים את השופט חשין המנוח שאמר, בית המשפט הוא ביתי, ומי שירים את ידו על ביתי, הגדה את ידו וכולי, אבל זה מעבר לגנים, זה באופי של השופטים, בניתוק שלהם, מעם ישראל, פשוט מדהים. עכשיו 7:17 דקות, אז אחרי שלא בדיוק הגבנו, לא ירדנו לפרטים של ההחלטה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על הילדים שלנו עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע ותשע עשרה דקות עכשיו, יום שלישי, בוקר טוב, אמא מאיר. בוקר טוב עם המאיר.
בוקר מבורך. אני חוזרת לפרשת ויחי. יש לנו כאן דרמה שמשפיעה על החיים של כולנו, בימים האלה אולי יותר מתמיד, אבל תמיד בכל הדורות, יעקב אבינו עומד להיפרד מבניו, והוא אומר, ואני מקריאה מהחומש, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. וואו. זהו, הולכים לגלות לנו מתר. אנחנו לפני הגאולה, זה כבר מגיע, כבר המשיח, כבר תחיית הבא, כבר, הנה זה מגיע. ושימו על ישראל בכם וממשיך. ואז פתאום אנחנו רואים את הברכות, את כל ההמשך, וכולנו יודעים שרשי אומר, שביקש לגלות את הקץ ונעלם ממנו, אלים הקדוש ברוך הוא, ואז הוא התחיל להגיד ראובן בחורי אתה וכולי וכולי. אז זה נראה לנו כמו משהו, זה מין תקלה כזאת, או זה מין, מה קרה שם בעצם? הוא רוצה לגלות, למה? נו, למה דווקא אז הוא העלים ממנו את זה? זה כזה, אל תעלים ממנו, אנחנו רוצים הרי לדעת מה הולך להיות פה, מה היינו מוכנים לעשות בשביל לדעת מה הולך להיות פה. אז אני רוצה להביא כאן מאמא שלי, זה תמיד המקור לחזור לאמא בשביל לדעת, תשובה לשאלה כל כך נוקבת. זכרונה לברכה, במאמר שהיא כתבה על זה, אז אני מביאה כאן קטע קצר שבעצם מכיל בתוכו המון.
זה אמא של אמא מאיר, כן? בעצם. וקראו לה הרבנית יהודית קוק.
יהודית קוק, כן.
זכרונה לברכה.
אז היא כותבת כך, כי יעקב אוסף את בניו לפני מיתתו, הוא מבקש לגלות להם את הקץ, נסתם את נבואתו. לא טוב הוא לאדם שידע את העתיד לבוא. כי אז הוא יהיה אדיש למתרחש ולא יעשה מאמצים להיטיב או להתגבר. לעומת זאת, יעקב מתייחד עם כל אחד מבניו ומגדיר במדויק על פי רוח נבואתו את אופיו ואת מסלול טבעו. זאת אומרת, לפי רוח נבואתו, זה לא שפתאום נסתמה נבואתו, טוב, בסדר, אני אגיד משהו אחר. לא, לא, לא. הייתה פה הנבואה המדויקת. לפי רוח נבואתו אמר לכל אחד את אופיו ואת מסלול טבעו, ואין לך ברכה גדולה מזו. ידיעת העתיד יש בה נזק, ידיעת הסגולות והמגבלות יש בהם תועלת וברכה. אין מידות טובות ורעות, אין בעלי אופי רע או טוב, יש דרכים בהתאם לתכונות. כשאדם פועל על פי נתיב תכונותיו הוא יעיל, טוב לו וטוב לזולתו. אך כשאדם פועל שלא בהתאם לאופיו, אף אם יעשה מאמצים רבים, לא יפעל נכונה. וואו, בשבילי זה ממש ממש יסודות חיים, יסודות חינוך, גם לילדים וגם לעצמנו, בכל רגע, בכל יום, בכל שעה, בכל... מה יהיה בסוף? אז מה יהיה בסוף? אנחנו רוצים לדעת מה יהיה בסוף. לא, לא מה יהיה בסוף. מה התפקיד שלי עכשיו? ולפעמים אנחנו מתעסקים במשהו שהוא ממש לא התפקיד שלי, זה ממש לא העניין שלי, זה לא קשור אליי, זה לא המהות שלי, זה לא השליחות שלי, זה לא האופי שלו, שלי, זה לא... אבל ראיתי שמישהו אחר עושה, אז למה? כן, כי זה שלו, כי זה לא שלי. יעקב אבינו בעצם נותן להם את המפתח, וואי, כמה היינו רוצים שמישהו ייתן לכולנו מפתח כזה לחיים, לדעת מה בדיוק... מה בדיוק קשור אליי, מה לא קשור אליי, איפה אני צריכה להתרכז, איפה לא. וזה נושא רחב. אבל בואו נעבור כבר לילדים, לילדים, שלפעמים הורים מחליטים כבר מה הוא יהיה ואיך הוא יהיה, ואיזה אופי צריך להיות לו, ואיזה מידות צריכות להיות לו, כי אני אוהבת כך וכך, כי אני אוהבת עדין מדי, כי אני אוהבת רועש מדי, כי אני אוהבת מנהיג, והילד שלי הוא לא מנהיג, או כי אני אוהבת לא מנהיג, אלא מישהו כזה ענה וצנוע, והילד שלי הוא כן מנהיג. זאת אומרת, וכל הזמן הרצון הזה בעצם לחנך, לגדל, להשפיע למשהו שהוא, זה לא שלו. זה לא שלו, ואם אנחנו מתרכזים באמת, זה לא אומר מה שאומר להוריד ציפיות, חס וחלילה, זה ממש לא זה, אני מאוד לא אוהבת את הביטוי ציפיות בקריות, או אין ציפיות, אין אכזבות, זה נורא, זה רדות, זה לא נכון, זה ממש לא נכון, יש לנו ציפיות וציפיות גבוהות מעצמנו, מהילדים שלנו, ומהכל, אבל צריך להתאים את הציפיות למה שהאדם נברא, למה שהילד, לתכונות היסוד שלו, תכונות זה לא איך הוא מתנהג כרגע, זה שהוא כרגע עשה משהו, זה לא אומר שזה משהו באמת, אלא באמת להביט בו פנימה, להיות מסוגלים לנקות את כל, את כל התגובות שלי, את כל החוסר שביעות רצון שלי, את כל האכזבה שלי, את כל הבושה שלי, את כל זה לא קל. אחרי שאני מנקה את כל זה, אני יכולה להביט ולראות, אוקיי, בוא נראה מה הילד הזה באמת בבאמת שלו. מה המהות שלו, מה התפקיד שלו, מה המסלול שלו, מה מתאים לו, מה לא מתאים לו, מה, איפה הוא, מאיזה היכלות הוא, איך הוא רוחנית, פיזית, נפשית, מעשית. זאת אומרת, באמת לכל ילד נולד עם, עם התפקיד שלו בעולם, עם המהות שלו בעולם. נכון שאנחנו לא יודעים כמו יעקב אבינו להגיד לכל אחד מה המעלות ומה החסרונות ומה הוא צריך, אבל אנחנו כן, יש לנו את ה... עצם היותנו הורים ועצם היותנו בני אדם, כן יש לנו את התפקיד הזה. לא לגלות את הקץ, אבל כן לגלות את ה... מה נכון לנו לעת הזאת, מה השליחות שלי לעת הזאת, ואפשר לא רק בגדול לחיים, אלא לעת הזאת, היום הזה, הבוקר הזה, מה התפקידים שלי, מה נדרש ממני, כי הרבה פעמים אנחנו קופצים גבוה, הוא עשה כך, והוא תרם כך עכשיו, והוא מתנדב לזה, ואני מה? אז אני לא עושה שום דבר. כי מה זה מה שאני אעשה? ואז אני רושמת לי, מה אני יכולה כן לעשות ביום הזה שמתאים לי? לא יודעת מה? לשאול שכנה מה, שלומה. להביא, לא יודעת מה, לחייך למישהו. הילד הזה שרציתי שהוא יהיה כך, אני עוברת מעצמי לילד, אבל זה ככה, זה תמיד. מה אני רוצה ממנו היום? שיקום וילך בשמחה לבית הספר, שהוא יהיה בישיבה, שהיא תגיד משהו שמתאים למהות, וזה כל כך עוזר לנו להתרכז בכאן ועכשיו, במה שנכון, במה שמתאים, ולא במה שלא מתאים, וזאת הברכה. זאת הברכה שיש לנו לעצמנו, לילדים שלנו, וזאת בעצם הברכה שיעקב אבינו ברך את כולנו לכל הדורות, שנזכה בעזרת השם.
אמן. את יודעת, מאוד מעניין, את מדברת על, על ההורים שמכוונים את הילד, ואי אפשר לדעת מה, ולא לא, לא, לא בכוח לתת לו, את יודעת, לפי עברית צריך להגיד בכוח, אבל זה, זה לא בכוח, כן? לקחת אותו לכיוון מסוים נגד האופי שלו, ו, וזה מעניין, אני שומע לאחרונה יותר ויותר על, על נופלים, לצערנו, בעיתוי הזה, אבל נכון, יש את, את המסורת הזאת של אחרי מות קדושים אמור, אבל, אבל הרבה פעמים הורים מספרים, וזה כל כך, לא יודע, מאוד, והחי ייתן לליבו, מה שנקרא, כמה הילד לא היה מה שהוא היה כשהוא נפל, זאת אומרת, זה איזה קצין שהסתער קדימה, או הוביל חיילים, וכולם מספרים כמה הוא היה מוצלח, ואומרים ההורים, הוא לא נולד ככה, במערכת החינוך הוא לא הסתדר, באמת, יש לי ככה שמות, יש למשל משה לייטר, השם יקום דמו, שהיה תלמיד, זה התפרסם, כן, אני לא מגלה פה איזה סודות או משהו, אבל תלמיד לא משהו בכלל, ועבר מסגרות, ופתאום נהיה רופא, וקצין מוערך. אתמול היינו בניחום אבלים במסעות יצחק אצל משפחת זיסק, נריה זיסק, גם קצין כל כך אהוב, ישבו שם גם החיילים שלו שסיפרו כמה הוא היה סמכותי ורציני ויסודי, וההורים אומרים, המורים שלו בבית ספר דיברו קצת אחרת על, על הילד הזה. ופתאום הוא תפס את הכיוון ומצא את עצמו, ואני חושב שיש בזה הרבה עידוד וכוח ונקודות למחשבה.
לגמרי, לגמרי. יש לנו הרבה יותר גם כוח לראות את זה כשזה נגמר, כשמסע החיים מסתיים, אז פתאום אנחנו יכולים באמת לראות מה היה שם, איזה תכונות היו שם. אבל אפשר לעשות את זה גם בחיים, לראות במבט מעמיק יותר, בלי כל ה... שכפצים והקליפות וכל מה שאדם עוטה על עצמו. הורים יכולים לראות פנימה פנימה לנשמה, פנימה פנימה לנפש. מה יש בילד הזה? מה המהות שלו? מה השייכות שלו? הם לא יכולים לדעת. זה הוא יעשה, זה תפקיד שלו. רק לשחרר את ההחזקה הזאת ש... טוב, אז הוא לא יהיה זה, אז, מה, אז הוא תלמיד לא טוב, אז מה הוא כן יהיה? אז לתת, כאילו השליטה הזאת שאנחנו רוצים להבין זה לדעת את הקץ. אז הוא לא תלמיד טוב, אז מה הוא כן, זה סוג של קץ של הילד הזה, כאילו, לנתב אותו, אז מה החוזקות שלו? אני לא יודעת, בואו נתבונן, בואו נסכים לראות עם איזה מתנות החבילה הזאת ירדה אלינו לעולם. הילד הזה הוא מתנה, מתנה לעולם, בואו נראה מה יש שם. ואני רוצה פה לגלות שפעם אמא שאלה אותי, אם הקדוש ברוך הוא נותן מתנה, אם הוא לא נותן פתק החלפה. בשיא הרצינות, אז אני...
תגידי לה, עד 30 יום יכולה להחזיר.
לא, אני עניתי לה שלא. למה? כי למה אנחנו נותנים פתק החלפה? כי אני קונה מתנה מכל הלב, אבל אני לא יודעת אולי זה מתאים, אולי זה לא מתאים, אולי הוא אוהב, אולי הוא לא אוהב, אולי זה שלא. הקדוש ברוך הוא יודע מצוין, הוא לא צריך פתק החלפה, זה מדויק, אין לו טעויות. ולכן זה בלי פתק החלפה. התפקיד שלנו זה לראות למה הוא התכוון, מה יש שם, למה הוא חושב שזה מתאים, למה הוא חושב שזה טוב, למצוא שם את מה שיש, מה מתחבא שם במתנה הזאת.
יפה, תודה רבה לאמא מאיר ולאמא שלך, זיכרונה לברכה, ואמא מאיר בגוגל לתכנים נוספים להקלטה של הפינה החשובה הזאת, ואם את החזרת אותנו אחורה לפרשת השבוע הקודם, בעצם לספר הקודם, כן? זה היה פה ממש, לקחת אותנו לעידן אחר. אז אני ממשיך איתך מוזיקלית, והשיר הוא מתוך הברכה של יעקב לבנה, והמלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. וקפץ לי ככה רשי, שלא כל כך שמתי לב אליו כל השנים, אבל אפרופו הימים האלה, מה זה המלאך הגואל אותי? אומר רשי, המלאך הרגיל להשתלח אליי בצרתי. כלומר, יש איזה מין מלאך כזה שמלווה את יעקב בעת צרה, את יעקב ואת בניו עד היום הזה, והוא יברך את הנערים, בעזרת השם, את כל הנערים שישובו לשלום לבתיהם, וימשיכו בשליחות המיוחדת שלהם, אפילו אם בבית הספר הם לא הצליחו, לאורך באמת ימים ושנים.
ואפילו אם הם הצליחו.
זה נכון, יש גם כאלה. אנחנו נשמע עכשיו לחן, וואו, אם אתם מעל גיל 45, אתם הולכים באמת להתרפק, הלחן הישן והנפלא כל כך של רבי יעקב תלמוד, כאן בביצוע המקורי רב דוד ורדיגר ביצע את השיר הזה, כאן החזן יצחק מאיר הפגוט מתוך האלבום היפה של יוסי גיל, המלאך הגואל, תודה רבה, להתראות.
להתראות, שלום שלום.
Chagoyal Chagoyal Oezi Mikol Ru Yevorai Esa Neori Yevorai
וואו, יצחק מאיר אלפגוט מבצע את השיר, את היצירה הישנה של רבי יעקב תלמוד, שמחברת את ברכת יעקב בפרשה שאברהם הלך הגואל אותי מכל רע, לברכה של משה רבינו בספר דברים, השם אלוקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אנחנו יוצאים 7:37 להפסקת פרסומות, אחריה נחזור להחלטה המקוממת, לעיתוי המקומם של בגץ אתמול.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד
איתי. 7:40, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. עכשיו כאמור על ההחלטה של בגץ, על התזמון שלה, ואני ככה עובר אחרי ההודעות, אחרי התגובות של אדם גולד, שהם מרבה לכתוב על... על בגץ ועל הניתוק שלו ועל הכוחנות שלו, והנה הדברים שהוא כתב ממש תוך כדי האירוע, אפילו לפניו, בשעה 3 הוא מביא ידיעה של אבישי גרינצייג, שאומר ששופטי בגץ נערכים לפרסם את פסק הדין המבטל את חוק הסבירות עוד הערב, וכותב אדם גולד, האזרחים נובחים והחונטה דוהרת, שורפי הסמים, מטורפים על כל הראש, אין לתאר את רמת הניתוק. בהמשך הוא כותב, ואולי בדהירה המופרעת של בגץ אל התהום החוקתית, יש גם צד חיובי מסוים, כי אם ההפיכה השיפוטית הראשונה עברה בקלאס מסוים, כשאהרון ברק מהפנט את הציבור המנומנם עם טילי טילים של קשקושים ומבנים חוקתיים דמיוניים שמסבירים למה הם נאלצים לקחת לציבור ולנבחריו סמכויות, עכשיו הכל ברור. עכשיו בהפיכה השנייה, הכל בהיר ומובן לכל מי שמחזיק באונות מתפקדות. יש פה שילוב כמעט מתוסרט ולא אמין של מנהל לא תקין, חוסר ניקיון כפיים ודריסה מוחלטת של חוקי מדינת ישראל והנורמות הכי בסיסיות שיש. יש פה חבורה של שודדים חסרי בושה שגונבת מאזרחי ישראל את הזכויות הכי בסיסיות ומקודשות שלהם, להחליט בעצמם באמצעות נבחרים ובחירות איך תראה המדינה, ואת זה הם עושים תוך כדי מלחמה. יש פה אירוע קיצוני גם ברמה העולמית שנערך במחטף, גניבת סוסים חוקתית שנערכת תוך כדי לוויות ושבעות ושיקומים ופרוטזות ומילואים ואימה מדפיקות על הדלת, ומה שחשוב לקומץ הכוחני הזה להספיק לשרוף את האסמים הדמוקרטיים לפני ששתי שופטות מהשמאל הרדיקלי פורשות. קשה לומר ולכתוב ולחשוב, אבל ככה זה. בגץ הפך את עצמו באופן מוצר לגוף לא לגיטימי. והוא מוסיף וכותב אדם גולד במילים חריפות, אבל אין מילים שהן חריפות מדי כדי לתאר את מה שקרה אתמול. חשוב שיהיה ברור, אם תאגיד הביוב של גבעת אולגה, כן, כמשל, היה מקבל בהליך כל כך מופקר וביזרי, החלטה על הזזת בור שפחים, בבעלה, בניסיון לנצל רוב מזדמן, ברבע מהזמן המקובל שנדרש להחלטה, ממניעים זרים, תוך ניגוד עניינים חריף, וזה עוד לפני שדיברנו על חוסר החוקיות, ההחלטה הזאת לא הייתה שורדת יומיים. בית המשפט היה מבטל את ההחלטה בלי למצמץ, ובצדק, מאלף ואחת סיבות מנהליות, שאחת מהם אגב היא היעדר סבירות, אבל בפסק הדין הדרמטי בתולדות מערכת המשפט, בהכרעה שהיא הירושימה חוקתית בזמן מלחמה, נו טוב, זה כבר סיפור אחר. לבגץ אין שום בעיה לדהור בפרעות קדימה כדי לגנוב מהר סוסים חוקתיים, כדי, רגע זה נסגר לי תוך כדי, הנה שנייה, לגנוב מהר סוסים חוקתיים ושיישרף העולם. הרי מה יש להם להפסיד? מה כבר נוכל לעשות להם? נתינים עלובים שכמונו בתגובה. בעיני חיות ופוגלמן, התפקיד שלנו כאזרחים הוא לשתוק, להנהן ולמות במלחמות, בזמן שהם יחליטו עבורנו מה טוב, מה ראוי, מה דתי, מה מידתי ומה סביר. ובקיצור, בלתי סביר שקומץ מטורפים שחושבים שזה תקין לשחרר את פסק הדין ההרסני והמפלג ביותר בתולדות מדינת ישראל, בעיצומה של מלחמת קיום, יחליטו עבור אזרחי ישראל מה סביר ומה לא. סיכום יפה, נכון? ובהמשך היום כותב אדם גולד, אלוקים, כמה שזה סמלי. רגעים ספורים לפני הפרסום של פסק הדין, והנה מתפרסמת ההודעה על לוחם מילואים שנפל בקרב בעזה. אגב, גם הוא מיהודה ושומרון, ומן הסתם חלק מקואליציית המשתמטים, כמה באמת צריך להיות מנותק כדי לשחרר פסק דין כל כך דרמטי ומכתב בימים אלה. וואו, כן, והוא מדבר על, ופתחנו בכך את התוכנית, ברסל במילואים עמיחי ישראל יהושע אוסטר, בן 24, תושב קרני שומרון, שנפל בקרב ברצועת עזה, והותר לפרסום ממש אתמול, באותם רגעים, דקות לפני ההחלטה של שופטי בית המשפט העליון, הוא מעוצבת השרון, בקרב שהתפתח, בקרב שבו נפל רסל אוסטר, נפצעו 11 לוחמים בדרגות פציעה שונות, בהם שני לוחמי מילואים שנפצעו באורח קשה, ראש מועצת קרני שומרון יגאליו ספד, המשפט הקשה ביותר, ולצערנו כאן אצלנו בבית, כשרוצים לדבר על נוער מדהים, ציוני, ערכי, שיעזוב הכל וירוץ לאש למען ההגנה על הארץ, מדברים על צעירים כמו עמיחי, הוא טייל בעולם כשהוא קיבל את צו 8 בשבעה לאוקטובר, ומיד עלה על טיסה לארץ, ואף נקלט במצלמה של העיתונאי שליווה את הטיסה של הצעירים בחזרה לארץ. לצערנו, לפני כשעתיים, הודענו עם נציגי צהל למשפחת אוסטר על נפילתו בקרב, ואובדן היקר להם מכל, צעיר מקסים וחייכן שיעשה הכל למען הארץ. לפני מספר ימים הוא יצא לחופשה קצרה על מנת להיות עם משפחתו, ולצערנו הכבד, היום נפל בקרב על משמרתו למען הארץ. הכל מתגמד, הפרופורציות נעלמות, וחוזר המיקוד בחיילים, במפקדים ועשייתם למען העם, העשייה מתפרצת בעוז. ליבנו עם דוקטור אבי ומרסי, ההורים, האח יונתן שמשרת בלחימה בדרום, ואחיותיו שרה, אמונה וטובה, המשפחה המיוחדת והמדהימה, והלב עם משפחתו המורחבת, והדודות סנדרה, דבי ונומי שמתגוררות עם משפחותיהם כאן ביישוב, בקיצור שבט שלם ואיכותי שגר בקרני שומרון. אין ניחומים למעט שנהיה ראויים, למעט שנהיה ראויים לדור מדהים וערכי כזה, שמאחד את הקרע והשסע העצום שהיה בעם, ונלחם למען המשך חיינו כאן בארץ היחידה שיש לעם היהודי. כקהילה נעטוף, נסייע ונחבק על מנת לתת מעט נחמה. כך ראש מועצת קרני שומרון, האבא דוקטור הווי, רופא ידוע, אני חושב שמנהל מחלקה מוערך, ראיתי כמה תגובות. כן, הנה, דוקטור הרווארד אוסטר, סגן מנהל מחלקה פנימית באיכילוב, רופא נערץ, ובאמת הרבה פציינטים כותבים על האבא, כותבים הבן של הרופא שלי, שלנו נפל. ושוב, זה מחזיר אותנו לערב הזה אתמול, לניתוק של בגץ מהעם, קודם כל בעצם התזמון הזה. אני אתמול, אנחנו היינו בניחומי אבלים אצל, כמו שהזכרתי קודם, אצל משפחת זיסקה יקרה במסועות יצחק, ההורים של נריה, ומגיעים לאוהל החיילים שלו, ואנשים מכל הארץ, מסוגים שונים, ודיבורים כאלה מרוממים על החייל ועל הבית שממנו הוא גדל, ויושבת שם הסבתא בת 90 ומשהו שצלולה, ילידת ירושלים, והכל מתחבר להיסטוריה של גוש עציון והנפילה שלו, ובאמת רוח, עצב באוויר, אבל רוח גדולה, ומשם עברנו כמה קילומטרים ספורים לעוד אוהל אבלים, למשפחת שמריז, ההורים של שי, גם הוא קצין כל כך מרשים, קצין נחל, ואתה רואה את המשפחה ואת ההורים ואת האחיות והדיבורים. האבא שאמר לי לפני הלוויה, ככה אמר, אני רוצה שכל הדיבורים בהלוויה יהיו דיבורים של גדלות רוח. וכך היה, כך היה בהספד של האבא, וכך דיברו המספידים, וכך מדברים בשבעה. והכל כל כך גדול ומחבר ומרומם, ויצאנו מהאוהל הזה של משפחת שימריז במרכז שפירה, פתחנו את הרדיו, והקטנות הזאת, והניתוק הזה של השופטים. באמת, היה בא לי פשוט לחזור לאוהל המנחם הזה. טוב לכת לבית האבל מלכת לבית המשפט. טוב, הנה השיר של ביני לנדאו שאתמול השמענו לראשונה, והוא כותב גם באווירה הזאת, בין הופעות בשטחי כינוס ובסיסים, ניגון בבתי אבלים ובתי חולים, לילות בעמדות שמירה עד אור הבוקר, כמו עלתה מתוכי בכל דממה דקה שזועקת את הזעקה הזאת, מוקדש באהבה גדולה לעם ישראל, בתפילה לחיזוק כל הלוחמים, רפואה לכל הפצועים ושחרור כל החטופים, גאולה שלמה ברחמים, והוא מביא את המילים של ישעיהו הנביא ומחבר אותם לך דודי ולמילות הנחמה וההתנערות מאפר של רבי שלמה אלקבץ, ומוסיף מילים משלו, ביני לנדאו.
התנערי מאפר, קומי כי כבר זרחה, כמה עוד אפשר לעבור ושוב את מתבוססת בדמייך, בדמייך, ואומר התעוררי כי ואורך, קומי אורי נפשי תפרתך, ואיך תנאי קולך כשאת מבכה על בניי ובנותייך, ואומר יום למשיסה שעושה ורח הכל כל ממלאיך, יסיס עלייך אלוהיך, יסיס עלייך אלוהיך. אפשר לעבור ושוב את מתבוסס בדמייך, בדמייך, באומה התעוררי כי ואורך, קומי אורי נפשי תפארתך, ואיך תמלאי קולך כשאת מבכה על בניי ובנותיי באומה. יום שסע שוסעים ורוח הכל כל מבליים, יסיס עלייך אלוהיך, יסיס עלייך אלוהיך.
חמים גדולים על קבצך בשצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתך, אמר גורלך אדוני, לא ישמע אותך מס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך ושכח תהילה, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומן מולנו גיירך, לא יאיר לך ויהיה לך אדוני לאור עולם בנועך לתפרתך, לא יבוא את שישך ביחך לאסף, כי אדוני ילך לעולם ושלמו ימיו לך, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעיים עשה עדיין להתפאר, וכתוב לי אלו אלף וצעיר לגוי עצום, אני אדוני ביתך ישנה.
ביני לנדאו, שיר הניחומים שלו ושל נביאי ישראל, התנערי. כותב לי ידידי רב שלום וסרטיל, אתמול בית המשפט קבע בעצם ההחלטה שהתקבלה 8-7, שיש סברה לומר כך ויש סברה לומר כך, נכון? על חודו של כל. ממילא החוק בכלל לא היה אמור להתבטל, וזאת הפסיקה האמיתית שהייתה צריכה להיות. ועוד הוכיח פסח קדין בהמשך לפסיקה הזאת על ההתנתקות שלהם, הניתוק שלהם מהעם, אפילו בעיצומה של מלחמה שיחדה את כל העם, חוץ מאשר את האליטה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, בתקווה ובתפילה להתנערות. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.